הפרשות שלנו, פרשות שעוסקות בגאולה, ואנחנו נמשיך עדיין לברר מתוך הפרשות מימדים משמעותיים לחיים שלנו, מימדים של גאולה. כמו שאת הפסקה שקראנו באחד השיעורים הראשונים סביב נושא הגאולה, מה שהרב כותב שגאולת מצרים וגאולה עתידית זה גאולה אחת. זה פעולה אחת שהולכת ומתמשכת. מה נפקא מינה מבחינתנו? לימוד. הלימוד של גאולת מצרים יש לו נפקא מינה לחיינו אנו. אם בסוף ספר בראשית דיברנו על העוצמה של גאולת ישראל שתלויה בי"ב שבטים, ובנשים צדקניות, ובקמעה קמעה, אלה הם הכל מושגים של תהליכים גאולים שאנחנו לומדים אותם מתוך הפרשות. אני רוצה גם בפרשה הזאת לעסוק בעיקרון גאולי שרמוז לנו בתוך פרשת בו. תו פרשת בו אם מסתכלים בין השיטים. בין השיטים, וכמובן שחזל בין השיטים, פותחים אותם, מבארים אותם, מעמיקים בהם, הם גלים לנו את השורש. פרשת בו זה בעצם הפרשה שבה עם ישראל יוצא ממצרים. פרשת בשלח זה כבר השירה. פרשת בו יוצאים. מתי יוצאים? מתי יוצאים? אם מסתכלים על הפסוקים, מתי בני ישראל יוצאים ממצרים, ומנסים לגעת בנקודה בדיוק מתי זה קורה, הפסוקים סותרים. יש פסוק שזה בחצי הלילה, יש פסוק בעצם היום הזה, מעורבב, ולא בכדי. אז קודם כל נעיין רגע בפסוקים, מקום מספר אחד, והיה בחצי הלילה, השם יקרא כל בכור בארץ מצרים, מבכור פרוע יושב על כיסו, על בכור השבי אשר בבית הבור וכל בכור בהמה. זה בעצם המכה. המכה שבה אנחנו מצפים שהיא מובילה את החיפזון, את היציאה בריצה, שבעצם פרעה מגרש אותם. יקום פרעה לילה ובכל עבדה ובכל מצרים, ותהי צעקה גדולה במצרים, כי אין בית אשר אין שם מת. היקרא למשה ולאהרון לילה, הכל זה לילה. ויאמר, קום וצאו מתוך עמי, גם אתם, גם בני ישראל, הולכו עבדו את השם כדברכם. דגש על הלילה. אנחנו מבינים את זה. פרעה, מצרים, מגיבים בזעקה גדולה, בקריאה, צאו מפה, לילה. אבל כשהתורה מסכמת כמה פסוקים אחר כך, והיא מקץ 30 שנה ו-400 שנה, והיא בעצם היום הזה, יצאו כל צבאות השם מארץ מצרים. חז"ל מיד נוגעים בסתירה הזאת. אומרת הגמרא מסכת ברכות, אמר רבי אבא, הכל מודים, כשנגלו ישראל ממצרים לא נגלו אלא בערב. שנאמר, הוציאך השם אלוקיך ממצרים לילה. וכשיצאו, לא יצאו אלא ביום. שנאמר, עם אחרת הפסח יצאו בני ישראל ביד רמה. אז מתי יצאו? יותר נכון, מתי נגלו? מה זה להיגאל בלי לצאת? מה זה הפער הזה? ומה עשו בזמן הזה? מה עשו? אז מתי הגאולה הנפשית? אז לפי מה שאתה אומר, בעצם אנחנו מצפים שמרגע ההודעה, מאותה גאולה שאתה מכנה גאולה נפשית, עם ישראל נמצאים בריקודים, מטופים ומחולות. אז אתה אומר, יש לילה שהוא לילה של תהליך. לילה של הכרה, של הפנמה, של הבנה, מה קורה. בסדר? אז למה זה נקרא להיגאל? אם הייתי לוקח למשל אסיר. בדיוק. עד שיוצאים מהלילה. זאת אומרת, לא סתם גם המושגים לילה ויום. זה באמת לילה ויום. כך אסיר, לא אסיר מתקן כליאה מודרני, ישראלי, יפה, ושים אותו באיזה כלא באיראן. עכשיו מודיעים לו על השחרור. מתי הוא מרגיש שהוא השתחרר? כשמודיעים או כשהוא יצא? כשהוא יצא. עד שהוא לא יצא, לא ברור. נמצאים בשעבוד מצרים. אנחנו שוכחים מזה שיעבוד מצרים. שוכחים שזאת שואת מצרים. 80% מבני ישראל לא יצאו ממצרים. 80% לא יוצאים. על התיאורים, על השיהבוד, על הרציחות. זאת שואה. ובתוך השואה הזאת מקבלים הודעה, נכון. משה אומר, זהו, נגלים. משה כבר אומר להם את זה הרבה זמן. הם רואים מכה, ועוד מכה, ועוד מכה. ואחרי כל מכה, פרעה אומר, קדימה, צאו. הלו, מתחרט. מי אמר שהפעם זה שונה? מי אמר שהפעם זה שונה? כלומר, זה לא איזושהי הודעה דרמטית שהגיעה יש מאין. זו הודעה דרמטית בפעם העשירית. כשבפעם הראשונה העם זעק על משה, ומשה צועק לריבונו של עולם, שדנו בשבוע שעבר, למה הראות על העם הזה? כך שזה לא פשוט. אז אם זה לא פשוט, אז מה זה בכלל נקרא להיגאל? ומה קורה בתוך הלילה הזה? מה קורה? יש לילה שלם שכנראה בני ישראל עוברים בו משהו. עוברים בו משהו והוא לא פשוט. חז"ל לומדים מן הלילה הזה משהו הלכה למעשה. מה הלכה למעשה? תפילת ערבית. יש מצווה, שהיא אפילו יותר ממצווה במובן העוצמה שחז"ל נותנים בה, אמר רבי יוחנן, כל הסומך גאולה לתפילה, הרי זה בין העולם הבא. יש מצווה לסמוך גאולה לתפילה. ברגע שאתה מסיים גאל ישראל, להתחיל ברוך אתה השם. זה חיבור של הבנה מיידית של הגאולה וחיבור אל השם. קריאה נכונה של המציאות. וצריך לחבר את זה. חז"ל, אפילו על הפסוק, השם שפתי תפתח, מתקשים. למה יש הפסק? לא צריך להפסיק בין גאולה לתפילה. בבוקר יש גאולה מהירה. בלילה, בין גאל ישראל לתחילת העמידה, יש פתאום תפילה שלמה, השכיבנו. והתפילה הזאת היא תפילה שהיא תפילה לא פשוטה. שאנחנו מבקשים מריבונו של עולם להינצל מאויב, מרע, משטן, מקליה. על מה זה מדבר? על מה זה מדבר ומאיפה זה בא? השכיבנו הזה מדבר בדיוק על הלילה הזה. בדיוק על הרגע שבו יש הכרזת גאולה, ועכשיו יש עוד לילה שלם. יש עוד חושר אחד ארוך שהוא מייאש. שהוא מייאש. וכשהפוסקים דנים בלסמוך גאולה לתפילה של ערבית, הם מיד מחברים את זה לפה. הלילה הזה של הפרשה שלנו. אבו דרם כותב על הסידור שלו בתפילת ערבית, מסביר בשם הרייבד, הרייבד כתב, דהיינו תמה דהבדינה גאולה אריכתה בערבית יותר משחרית, משום דמחצות הלילה התחילה גאולת מצרים, ונמשכה עד הבוקר, והווה אריכתה, אבל גאולת הבוקר טרף הווה, וכי תקינו השכיבנו כדי לשומרם מן השטן המשחית במצרים, שנאמר בשבור שטן מלפנינו מאחורינו. ובצל כנפיך תסתירנו ממי? מהשטן הזה. איזה שטן יש? איזה שטן יש במצרים? למה? עשה מדרש אחד, כדי לצאת ביד רמה. אבל יש מדרש אחר. יש הבנה אחרת. שבלילה הזה הם יושבים והם לא שמחים. הם יושבים והם בוכים. יושבים ומפחדים. כי הייתה הכרזה. קדימה, נגלים. מה קורה בשטח? בשטח יש אסון. יש משחית שהולך ומשחית. ובכל בית יש צעקה. ובני ישראל חושבים, רגע, אולי זה תכף מגיע גם אלינו. והם יושבים ספונים בבתים ומפחדים. אולי זאת לא גאולה? איזה מין גאולה זאת? איזה מין גאולה זאת שיש הכרזה באמצע הלילה, באמצע החושך, אין אור, בחצות הלילה? זה בשיא של הלילה. המצרים יכולים לתקוף אותם. יכולים להסתער, לצאת מהבתים שלהם, ללכת לשחוט את היהודים הללו. ותחשבו, המתח הצטבר עם הפסח שנשחט והדם על המשקוף וכל המציאות הזאת של אל מצרים שנשחט מול עיניהם. והעם יושבים ומפחדים. והשטן הזה זה שטן שמייאש. שבא ומייאש את עם ישראל. תראו לך בית יוסף כותב, במקור מספר 4, אף על גב דקיימלן כרבי יוחנן, ואמר שצריך לסמוך אף גאולה של ערבית לתפילה של ערבית, אשכיבנו לא אבי הפסק. וכיוון לתקנו לרבנן כגאולה אריכתא דמיא. כמו בשחרית שתקנו להפסיק, בהשם ספר די תפתח. ולמה? למה פתאום חז"ל תקנו גאולה אריכתא בערבית? כתב רבנו יונה התם ואשכיבנו כגאולה אריכתא דמיא, מפני שכשעבר השם לנגוף את מצרים, היו מפחדים ומתפללים לשם יתברך שיקיים דברו, שלא ייתן המשחית לבוא אל בתיהם לנגוף. וכנגד אותה תפילה, תקנו לומר אשכיבנו. אי לכך, מאין גאולה הווה. המציאות הזאת היא חלק מהגאולה. המציאות הזאת היא שהם יושבים ספונים בבתים, מפחדים, חוששים שאולי הכל עומד להתהפך ולחזור אליהם, אז זה תקנו אשכיבנו. המגן אברהם, בתפילת ערבית, כותב הלכה מאוד משמעותית. אומר המגן אברהם, הגאולה הזאת היא שתפילת ערבית, וההבחנה הזאת היא שאשכיבנו זה כגאולה אריכתא, היא הבחנה מאוד מאוד משמעותית. למה? מכיוון שהגאולה העתידית תהיה כגאולת ערבית, ולא כגאולת שחרית. היא לא תהיה בחיפזון של בוקר. היא תהיה בלילה ארוך, שיש הכרזה. ועכשיו יש עוד לילה. ועכשיו יש עוד חושך. ובמציאות הזאת היא באה השטן ומייאש אותך. והוא מייאש אותך כי קשה, והוא מייאש אותך בגלל עוד נקודה אחת. האדם מצייר לעצמו ציורים. יש לו דמיון. איך הדברים צריכים לקרות? איך צריכה לקרות הגאולה? יש לו ציור בראש. אגב, הרב מניטו, רב יהודה ליאון אשכנזי זצ"ל, כותב הבחנה מאוד מאוד משמעותית. עם ישראל, לאורך הדורות, פחד של המשיחיות שקר ושל השבתאות, הפסיק להתעסק בלימוד המשיח, בלימוד ההופעה הגאולית. אז כשלא מתעסקים במשהו, נוצר ריק. כשיש ריק, נשאבים דברים מבחוץ. מה נשאב בדמיון של הרבה אנשים? משיח נוצרי. משיח נוצרי, שמגיע, כולו נחמד, ובמתי קסמים משנה את הכל, והכל מופיע, והכל זורח, והכל נגמר. זה מה שהרב כותב, מקור מספר 6, שצריכים אנחנו להיות משוקעים בפועל בבניין אומתנו בארץ הקודש, ולהפליג לכל דבר, לא להתעסק, אלא לבנות, לגאור בקטני האמונה, מגבילים את יד השם דווקא, על פי אותם הציורים הנדמים להם בזיכרונם. הוא ככה חושב שצריך להיות. ככה הוא החליט. לא מסתדר שהרצל יהיה שליח של השם, מה פתאום? הוא קויפר, מה, איך הוא יהיה שליח של השם? הקורש היה צדיק? אתה מתכנן את התכנונים, את הציורים? זה השטן שבא לי יש. אגב, אם אנחנו שמים לב, באשכיבנו אנחנו אומרים שצריך להיזהר ושבור השטן מלפנינו ומאחרינו. מה זה מלפנינו ומאחרינו? מלפנינו, למשל בעשיית מצווה, בא השטן ואומר לך, עזוב, תנוח, אתה עייף, מה פתאום עכשיו ללכת לאיזה שיעור תורה? יש משחק של מכבי, יש הכוח לצופים בבית ש... בחור לראות הערוץ במקום את המשחק של מכבי. עזוב, תלך לראות משהו אחר. מישהו אמר לי שבשבוע שאני מתחרה ברייטינג קשה. באמת תחרות קשה. אז מה השטן הוא אומר לך, עזוב, תנוח, לא צריך. אתה מצליח להתגבר. אתה הולך ומקיים את המצווה. השטן לא עוזב אותך. ואחר כך הוא אומר, אתה צדיק. עכשיו תנוח. זהו, מספיק. מספיק להיום. לא, אל תישאר לעוד שיעור. זהו, לך. הוא הדין, מה זה? מכניס בו גאווה, בדיוק. הוא הדין בגאולה. לפני שהגאולה באה, למה הראות על העם הזה? והצל לא הצלת את עמך. מה פתאום? זה גאולה? משה רבנו יציב? והם לא יאמינו לי, לא שייך בכלל. פתאום יש גאולה. אז בא הצד השני. זה גאולה? זה הלילה הזה? בחצות הלילה פתאום ללכת והכל צעקות והכל, כל מלחמה מבחוץ? זה מה שהגמרא שואלת. על ברכת הגאולה, שאנחנו שמים אותה בברכה השביעית והעמידה. פשוט הגמרא ברכה שביעית. כאלף השביעית מגלים. את הגמרא פתאום. במוצאי שביעית מגלים. שביעית מלחמות. את הגמרא מלחמות. נעני גאולה אבי. זה חלק מהגאולה. זה קשה. ברכות. על השביעית וברכות. בבקשה. אחרי שעשית את המצווה, אז הוא בא ואומר לך, עשית מצווה עכשיו? זהו, מספיק, די. הוא ממשיך אחר כך, הוא לא עוזב אותך. הוא בא בכיוון אחר. יש עוד נקודה שבללה הלילה זה מאוד קשה לנו. אני רוצה לבאר את הנקודה הזאת דרך אוני המעגל. מקום מספר 8, צד השני של הדף, הגמרא במסכת תענית מספרת את אותו סיפור ידוע על אוני המעגל, שהגמרא אומרת, פעם אחת יצא רוב הדר ולא ירדו גשמים. שלחו לאוני המעגל להתפלל וירדו גשמים. התפלל ולא ירדו גשמים. עכשיו אנחנו שומעים רוב הדר ולא ירדו גשמים, אז אנחנו אומרים, טוב, נו, מפלס הכנרת ירד. וזה קצת צובט בלב, אבל לא מעבר לזה. ימיו של אוני המעגל זה אומר שכבר עשרות אנשים מתו מרעב. יש בצורת. אנשים מתים מרעב. אין מים מטורקיה. אין. אין חיטה, אין אוכל. שלחו לאוני המעגל להתפלל וירדו גשמים. התפלל ולא ירדו גשמים. עג עוגה ועמד בתוכה כדרך שעשה חבקוק הנביא, שנאמר על משמרתי אעמודה והתייצבה על מצור. אמר לפניו ריבונו של עולם, בניך שמו פניהם עליי, סליחה, שאני כמן בית לפניך. נשבע אני בשמך הגדול שאינני זז מכאן עד שתרחם על בניך. התחילו גשמים מנטפים. אמרו לו תמידיו, רבי, ראינוך ולא נמות. אתה חושב שזה שאנחנו רואים אותך, זה יציל אותנו? כי הגשם הזה לא יציל אותנו. כי מדומין אנו שאין גשמים יורדים אלא להתיר שבועתך. אמר לו, כך שאלתי אל הגשמי בורות שכינו מערות. ירדו בזעף. עד שכל טיפה וטיפה כמלוא פי חבית. ושיערו חכמים שאין טיפה פחותה מלוג. אמרו לו תמידיו, רבי, ראינוך ולא נמות. גשם הזה לא יעזור. כי מדומין לנו שאין גשמים יורדים אלא לאבד העולם. אמר לפניו לו, כך שאלתי, אל הגשמי רצון, ברכה ונדבה. ירדו כתיקונן, עד שעלו כל העם להר הבית מפני הגשמים. אמרו לו, רבי, כשם שהתפללת שירדו, כך יתפלל וילכו להם. עונה להם חוני תשובה תמועה. אמר להם, כך מקובלני, שאין מתפללין על רוב טובה. אומר להם, חוני, לא ייתכן שמתפללים על רוב טובה. אין דבר כזה, שחיגה גדולה מדי בפייס. אבל רגע, מה אם עומדים לאבד את העולם? מה הכוונה? עלו להר הבית ומפני הגשמים. אף על פי כן, הביאו לי פר הודעה. הביאו לו פר הודעה, שמח שתי ידיו עליו ואמר לפניו, ריבונו של עולם, עמך ישראל שהוצאת ממצרים אינם יכולים לא ברוב טובה ולא ברוב פורענות. כעסת עליהם, אינן יכולים לעמוד, השפעת עליהם טובה, אינן יכולים לעמוד. יהי רצון מלפניך שיפסקו הגשמים, ויהיה רווח בעולם. מיד נשבה הרוח, ונתפזרו האבים, וזרחה החמה, ויצאו העם לשדה, והביאו להם כמעין ופטריות. סיום נפלא, הסיום מאוד אופטימי, מאוד יפה, שאגב ידרוש מאיתנו לבאר את זה. מה החזל צריכים להוסיף את התוספת הזאת? שיצאו העם ללקוט כמעין ופטריות. אז זה משנה. חוני המעגל מציל את עם ישראל. הצלה לכאורה ברורה. הצלה ממוות מוחלט. יש נקודת ביקורת אפשרית על חוני המעגל? אז כולנו מכירים את ההמשך של הגמרא. שולח לו חוני, שולח לו שמעון בן שטח לחוני המעגל, אלמלא חוני אתה, גוזרני עליך נידוי. למה? שאילו שנים כשני אליהו, שמפתחות גשמים בידו של אליהו, לא נמצא שם שמיים מתחלל על ידך? אבל מה יעשה לך, שאתה מתחתה לפני המקום, ועושה לו רצונך? כבן שמתחתה על אביו ועושה לו רצונו. ואומר לו, אבא, הוליכני לרוחצני בחמין, שוטפני בצונן, תן לי אגוזים, שקדים, אפרסקים ורימונים, ונותן לו. ועליך הכתוב אומר, ישמח אביך ואימך ותגל יולדתך. רבותיי, על מה הוויכוח פה? מה שמעון בן שטח רוצה מחוני המעגל, שהוא מאיים עליו בנידוי? אם עלי חוני אתה גוזרני עליך נידוי. נידוי זה מי שמחלל שם שמיים. איזה חילול שם שמיים יש פה? הוא לא הכריז על בצורת. הוא ביקש מריבונו של עולם שיהיה גשם. מה הוא עשה? שמעון בן שטח לא מאשים אותו בזה שהוא לקח מפתח. הוא אומר לו, אילו היינו בשנים כשני אליהו, שמפתחות הגשמים בידיו של אליהו, היה שם שמיים מתחלל לידך. מה חוני המעגל עשה שדורש איום בנידוי? תשבח אותו. גם הפסוק הסופי הוא כן שבח. מה אומר לו שמעון בן שטח? עליך הכתוב אומר, ישמח אביך ואימך ותגיע לילדתך. אז למה נידוי? אתה אומר, העם לא חזר בתשובה. במקום להחזיר את העם בתשובה, הוא הולך ומביא להם גשם. זה באמת מה ששמעון בן שטח רומז, כשהוא אומר לו, אילו השנים כשנות אליהו, היה שם שמיים מתחלל על ידך. עכשיו, אם אנחנו פותחים את סיפורו של אליהו, מה קורה אצל אליהו? אליהו גוזר, חי השם, אם יראה טל ומטר, ונשבע שלא יהיה גשם שלוש שנים. בשלוש שנים באמת אין טל ומטר. ופה באמת אליהו הנביא מקבל את מפתחות הגשמים, כי הוא אומר, חי השם אלוקי ישראל, אשר עמדתי לפניו, אם יהיה השנים האלה טל ומטר, כי אם לפי דברי. בשלוש שנים יש בצורת. הבצורת הזאת, רבותיי, זה לא מפלס הכינרת. שלוש שנים בצורת בימי אליהו הנביא, זה רעב, זה מוות. ואליהו הנביא מוביל את הבצורת הזאת. עד לשנה השלישית. ובשנה השלישית אומר לו ריבונו של עולם, לך הראל אחיו ואתנה מטר על פני האדמה. וילך אליהו להיראות אל אחיו והרעב חזק בשומרון. ואז אליהו הנביא מוביל את אותו מעמד בהר הכרמל, שבאים נביאי הבעל ואליהו הנביא. והם מנסים ומנסים ומנסים בבוקר ובצהריים, ואליהו הנביא מהתל בהם. ובסופו של דבר, אחרי כעבור הצהריים, אחרי שאין קול ואין עונה אצל נביאי הבעל, ויקח אליהו 12 אבנים, ויבנה את האבנים מזבח בשם השם, ויאמר מילאו ארבעה קדי מים, ויהי בעלות המנחה ויגש אליהו הנביא ויאמר השם אלוקי אברהם יצחק וישראל היום יוודע כי אתה האלוהים בישראל ואני עבדך ובדבריך עשיתי את כל הדברים האלה ענני השם ענני וידעו העם הזה כי אתה השם האלוקים ותיפול אש השם ותאכל את העולה ואת העצים ואת האבנים ואת האפר ואת המים אשר בתעלה ליחך וירא כל העם ויפלו על פניהם ויאמרו השם הוא האלוקים השם הוא האלוקים תתארו לעצמכם שבשנה השנייה או בסוף השנה הראשונה היה מגיע איזה צדיק והיה עושה את מעשה חוני המעגל ומוריד גשר העם היה מגיע לאמירה הזאת השם הוא האלוקים השם הוא האלוקים ודאי שלא כלומר שמעון בן שטח אומר לחוני אלמלא חוני אתה הייתי גוזר אליך נידוי שאילו היינו בשנים כשנות אליהו היה שם שמיים מתחלל עליך שלא היינו מגיעים לפה אגב, חז"ל נותנים פה רמז נפלא. רמז נפלא, שמעתי אותו מהרב אתון. מיד נשבה הרוח ונתפזרו האבים וזרחה החמה, ויצאו העם לשדה והביאו להם כמין ופטריות. מה חז"ל צריכים לספר לנו שהלכו להביא כמין ופטריות? מה זה משנה? מה אכפת לי? זה לא תיאורי נוף. חז"ל זה לא נשיונל ג'אוגרפיק.
נו.
אם חז"ל לא אומרים לזה, אני לא יודע שפטריות צומחות אחרי הגשם. ברור, הלכו ללכוד את מה שמיד יוצא. ברור, כמעין ופטריות. רבותיי, מה מברכים על כמעין ופטריות? שהכל. כי אין לזה שורש. זה גדל מהאוויר. חז"ל אומרים, אתה יודע מה הפרי של חוני המעגל? אוויר. פטריות. זה הפרי. בלי שורש. כלום לא קורה. לכן שמעון בן שטח כועס. אבל עכשיו יש קושייה גדולה על חוני המעגל. חוני לא מכיר את אליהו הנביא. הוא לא קרא ספר מלאכים. הוא לא מכיר את המשוואה הפשוטה הזאת, שכשאדם צר לו, הוא זועק אל השם. ודאי שהוא מכיר. אז על מה הוויכוח? וזאת לא... משוואה מסובכת להבנה. לך לכל חדר טיפול נמרץ. יש שם ספרי תהילים, וספרי תיקונים, וסידורים. והכל תפוס. גם מי שרחוק, רחוק, רחוק. אז על מה הוויכוח עם חוני המעגל? מה חוני המעגל מגלה פה? שחז"ל מצמידים סיפור לסיפור, או אגדת לאגדת, אנחנו רגילים לומר, זה אסוציאטיבי. זה אסוציאטיבי. מה זה אסוציאטיבי? אמרו חוני המעגל, אז עכשיו מביאים את כל הסיפורים על חוני המעגל. זה נכון? זה מאוד לא נכון. זה נכון שזה אסוציאטיבי. אבל האסוציאציה שלי... היא לא האסוציאציה של חז"ל. אם הם כמלאכים, אנו כבני אדם. ולכן כשחז"ל מביאים סיפור אחרי סיפור, מימרה אחרי מימרה צריך להבין מה הקשר. לא רק הקשר החיצוני הזה של אותו שם. הקשר האסוציאטיבי הבסיסי. יש פה רעיון רוחני. הגמרא מיד ממשיכה, אמר רבי יוחנן, פסקה ב', כל ימיו של אותו צדיק היה מצטער על מקרא זה. שיר המעלות בשוב השם את שיבת ציון היינו כחולמים. אומר רבי יוחנן, אותו רבי יוחנן שמלמד אותנו שצריך לסמוך גאולה לתפילה, ושמי שסומך גאולה לתפילה הוא בן העולם הבא, אומר לנו רבי יוחנן, חוני המעגל היה פסוק שהיה קשה לו כל ימיו. מה הפסוק? ושוב השם את שיבת ציון היינו כחולמים. היה מקשה על זכרוני המעגל, מי כמן דניים 70 שנים בחלמה? מי נמצא 70 שנה בחלום? מה הקושיה? הפסוק אומר, בשוב השם את שיבת ציון, כשאנחנו נסתכל אחורה על כל הגלות הזאת של ה-70 שנה, נסתכל ונאמר, זה היה חלום. זה בסך הכל היה איזה קטע קטן, שעבר, איזה לילה כזה שחלמנו, עבר. ובעצם הנה בית ראשון והנה בית שני. באמצע יש איזה לילה קטן, איזה 70 שנה של חלום. אומר חוני המעגל, מי כמן דניים 70 שנים בחלמה? איך אפשר להיות 70 שנה בחלום? איך אפשר להתייחס ל-70 שנה כחלום? ואז מגיע הסיפור השלישי. הסיפור השלישי אומר את הגמרא, יום אחד, אבי אזל באורחה, היה הולך בדרך חוני המעגל. חזיה להוגבה דאבי נטה חרובה. ראה את אותו אדם שנוטע חרוב. אמר לה, היי, עד כמה שנים טעין? כמה זמן יש פירות בעץ הזה? ענה לו אותו אדם, עד 70 שנה. שואל אותו חוני המעגל שאלה כל כך לא ברורה וכל כך תמועה. אומר לו, פשיט הלך לחיים 70 שנים? פשוט לך שתחיה 70 שנה שאתה נוטע עץ? אומר לו אותו הזקן, תשובה ברורה. אמר לה, היי גבר הלמה בחרוב ואשכחתי. אני באתי לעולם שהיו בו חרובים. כי איך היא? שעת לאבתי ששתלו לי ההורים. שעת לי נעמי לברעי, אני שותה לילדים שלי. איזה מין שאלה זאת? ואם הוא היה רואה אותו שותה לגווניות, פשיט הלך דחיית 3 חודשים? ואם הוא היה רואה אותו מכין בגדים למחר בבוקר, פשיט הלך לתתעורר מחר בבוקר? וכי אנחנו חיים במציאות כזאת? אדם חי. לא על פי מה שפשוט לו שהוא יחיה או לא יחיה. וגם אם נאמר ש-70 שנה זה ברור שהוא לא יחיה. 3 חודשים יש שחיתים צי, 70 שנה אותו זקן כבר בן 90, פשיטה שהוא לא יחיה עד גיל 160. חוני המעגל אף פעם לא שמר קופת חיסכון לילדים שלו? מה זה, 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 זה כל כך מוזר לשמור קופת חיסכון? כן, נכון, אני לא שותת בשבילי. בא... זה נשמע אמירה מאוד אגואיסטית. מה זאת אומרת? פשיטה לך דחיית 70 שנה, אז מה אם אני לא יחיה 70 שנה? אז מה אם אני לא יחיה 70 שנה? אז הגמרא ממשיכה, יתיב, ככריך ריפתה, התיישב, אכל לחם, עת אלי שינתה, נים, נרדם, עד רלי משוניתה, איכסה מאינה ונים 70 שנה. חיסתה אותו האבן, הסלע, ונעלם מהעין, וישן 70 שנה. כשהוא מתעורר, חזיה להוגברה דה וקמלקת מיניו. ראה את אותו אדם שכותף. אמר לו, אתו זה שתלת? אתה שתלת אותו? אמר לי, בר בריאה, אני הנכד. אמר לי, שמע מיני דניימה 70 שנים. אני מבין מפה שישנתי 70 שנה. חזה לחמרה דה התיילדה לי רמחי רמחי. ראה של החמור שלו נולדו צאצאים. זה סגולה. תשאיר סוברו וחנייה 70 שנה, תבוא, יש עוד כמה סוברו. מה האמירה הזאת של חז"ל פתאום? כשחז"ל מדברים על חמור ועל צאצאים של חמור, צריכים להתעורר לרמז. רמז של משיח. הלך לביתו. אמר לו, ברי דחוני המעגל מי קיים? אמרו לו, ברי ליטה, בר ברי איתה. בן אין, נכדים יש. אמר לו, אנה חוני המעגל. לא האמינו. הלך לבית המדרש, שמע את חכמים שאומרים בדיוק, נעירים שמעתים כבשני חוני המעגל. נעירים לנו השמורות, כמו בימים של חוני המעגל. שמה היה בימים של חוני המעגל? וחייה והי לבית המדרש, שהוא היה נכנס לבית המדרש, כל הקושיות שהיו לרבנן הוא היה מתרץ. ואז הוא נכנס בדיוק כשהם דנים בו. הוא אומר להם, אני הוא. לא האמינו. אלוהב דלי יקר כדי מבאי אלי, חלש דעתי באי רחמה ומת. לא נתנו לו את הכבוד שראוי לו, חלשה דעתו, ביקש רחמים ומת. אמר רבה, היינו דאמרי אינשי, על זה אומרים אנשים, או חברותה או מיטותה. מה החוט השני שיש בו? רבותיי, מה זה חרוב? חרוב... מה זה? זה סמל בגמרא, לא רק להסתפקות במועט. חרוב חוזר, חוזר פעם ועוד פעם. זה רבי שמעון בר יוחאי ורבי חנינא בן דוסא וחוני המעגל. חרוב זה עץ של גאולה. חרוב זה סוד גאולי. החרוב זה פרי שאין בו כלום. הוא חרב. אתם ראיתם פעם מישהו קונה בשוק חרובים? אין דבר כזה. חרובים, תלך ברחוב, ברחוב שיש בו שדרה של חרובים. אני גדלתי בבת ים ליד רחוב כזה. כשהיו הפירות על העץ, הכל היה נושר על הרצפה, אף אחד לא היה מתכופף להרים את זה. תלך לשדרה שיש בה עצי תפוזים, תמצא תפוז אחד על הרצפה, פתאום. אנשים לוקחים. חרוב אף אחד בכלל לא מתכופף. אולי לפעמים בשביל טעם ילדות לוקחים ומוצצים. כי מה יש בחרוב? כלום. כי שמו כן, הוא חרב. הוא פרי, שאתה שובר אותו, תחפש מה יש בפנים, כלום. תמצא את זה, יש קצת מתיקות. אבל מה יש בחרוב בעצם? יש עולם ומלואו. אנחנו יודעים היום שבחרוב, מבחינה תזונאית, יש עולם ומלואו. אחד מהפירות העשירים ביותר. העשירים ביותר. תלך לחנות של מוצרי טבע, חרוב מככב. שוקולד חרובים וריבת חרובים ועוגיות חרובים. מככב. הפרי הזה שנראה חרב, יש בו עולם ומלואו. זאת המהות של החורבן. החורבן הוא חרב, והכל אותם אותיות. אבל בתוך החורבן יש את השורש של הכל, של הגאולה. רק לוקח 70 שנה לגלות את זה. 70 שנה לוקח עד שהפרי הזה מופיע. הוויכוח בין שמעון בן שטח לחוני המעגל הוא האם ייתכן שהחרוב הוא חלק מתהליך הגאולה. האם ייתכן שבתהליך הגאולה יש לילה שלם של חושך? של לילה שלם שצריך להיעזר ולהתפלל נגד השטן? האם ייתכן בתוך הגאולה מציאות של חרב? מציאות של חרוב? מציאות של לילה שלם? חוני המעגל, כשהוא מסתכל על ה-70 שנה, 70 שנה של גלות, ואומרים, זה 70 שנה כחלמה. ושוב השם את שיבת ציון היינו כחולמים. חוני המעגל לא מסכים. אומר, מי כמן דניים ב-70 שנה בחלמה? איך אתה יכול להגיד על 70 שנה שזה כלום? הוויכוח בין חוני המעגל לשמעון בן שטח, האם ייתכן שגאולת השם תופיע גם דרך לילה, גם דרך מציאות של חורבן, גם דרך מציאות של רע, של חיסרון. שיורד יותר מדי גשם, ובאים לחוני המעגל ואומרים לו, תתפלל ויפסיקו הגשמים, מה עונה להם חוני המעגל? כך מקובלה לי. אין מתפללים על רוב טובה. לא ייתכן שטוב יהפך להיות רע. בשם שלא ייתכן שרע יהפך להיות טוב. טוב זה טוב, רע זה רע. הופעת השם היא בטוב, היא לא ברע. לכן חוני המעגל לא מוכן לקבל בצורת. אומר לריבונו של עולם, אינני זז מכאן עד שתרחם על בניך. שמעון בן שטח בא ומלמד את חוני המעגל, לא. יש מציאות של גאולה דרך הלילה. אגב, שורש המחלוקת ביניהם, לא ניכנס לזה בגלל הזמן, הוא מה אנחנו? בנים או עבדים? חוני המעגל נמצא במצב של בנים. שימו לב ללשון שלו. שלחו לחוני המעגל, התפללו וירדו גשמים. מה עונה חוני המעגל? אמר להם, אמר לפניו, סליחה, ריבונו של עולם, בניך שמו פניהם עליי שאני כבן בית לפניך. נשבע אני בשמך הגדול שאינני זז מכאן עד שתרחם על בניך. גם שמעון בן שטח אומר לו, אלמלא חוני, עוזרני עליך עינוי. אבל מה אעשה לך שאתה כבן המתחתה לפני אביו? אתה בן. אצלך באמת לא תיתכן הופעת השם בצורה של הרע. בצורה של החורבן הזה שבא דרך הלילה. אבל העם לא נמצא שם. העם נמצא במדרגה של עבדים. אם כבנים רחמנו כרחם אבל בנים. אם כעבדים זה כבר משהו אחר. עינינו לך תלויות עד שתכוננו ותציל האור משפטנו קדוש. אני רוצה לחזור עכשיו ללילה הזה של גאולת מצרים. הלילה הזה של גאולת מצרים הוא לילה שבו עם ישראל יושב בחושך ומפחד ומתפלל והשטן בא ומייאש אותו. כי באמת נראה שהחורבן הזה אין בו כלום. נכון, הכריזו גאולה, אבל תראה מה יש פה. רק מתים ורק חושך ורק צעקות. הנה, אמרו שיש פרי. הנה, קיבלת, חרוב. אתה פותח, אין בו כלום. זה בעיניים השטחיות. בעיניים העמוקות יותר, אתה מבין שיש את הכל. ואתה מבין, כדברי הרב, שצריך לגאור בקטני האמונה שחושבים שהגאולה צריכה לבוא על פי הציור שיש להם בראש. שחושבים שאין לילה בתוך הגאולה. אין. לא ייתכן עננים שמרחפים מעל ההתיישבות, מעל ירושלים, מעל כל מיני דברים. ופתאום, זהו. לא. לא זהו. נכון? משה אמר, נגלים. בחצי הלילה. אבל יש עוד לילה שלם לעבור. ולכן, רבי יוחנן מדבר בעוצמה כל כך גדולה על מי שסומך גאולה לתפילה של ערבית. מה שהגמרא אומרת במקור מספר 7, אמר מר קרורי קריאת שמה ומתפלל. מסייע לרבי יוחנן, דאמר רבי יוחנן, איזה הוא בן העולם הבא? זה הסומך גאולה לתפילה של ערבית. זה המבחן, מי שמסוגל לסמוך גאולה לתפילה של ערבית, למרות שבאמצע יש השכיבנו. למרות שבאמצע יש השכיבנו, שזה להציל אותנו מכל מיני צרות קשות, להבין שמלחמות גם כן זה חלק. שנכון הייתה הכרזה, ונכון כבר הייתה מכת בכורות. אבל יש עוד לילה שלם לעבור. אנחנו זכינו ברוך השם שהרבה לילה אין לנו. ואנחנו לא צריכים לעבור לילה, אנחנו רק צריכים לעבור את האורות האחרונים של איילת השחר. מי שמרגיש שהיום הוא בלילה, אז הוא בכפיות גדולה, כפיות טובה מאוד גדולה כלפי ריבונו של עולם. לפעמים אתה שומע אנשים שלא רואים את האור. לא, זה הכל פה לילה. אפילו את האור של הלילה הם לא רואים. זה כפיות טובה כלפי ישמעיה. שורש המלכות זה הכרת הטוב. כי הכרת הטוב פירושו של דבר להיות מסוגל לזהות את השם. יש גמרא במסכת שבת שאומרת, נותן מתנה לחברו, צריך להודיעו. אתה נותן מתנה למישהו, תודיע. לכאורה למה? מה אכפת לאנשים לקבל מתנה בלי שיודיעו? אני אשמח לבוא בבוקר, יש לי אוטו חדש בחוץ. לא יודע, שמו לי. בסדר, בבקשה. לא, צריך להודיע. לא, אנחנו לא מדברים על צדקה, מתן בסתר. נותן מתנה לחברו, צריך להודיע. הגמרא שם דנה, מה אתה עושה אם אתה נותן סוכריה לילד? אז תגיד לו, לך תודיע לאמא. אב, אם הוא לא יודע לדבר. אז תיקח קצת מהסוכריה ותשים לו, סמן עליו. בדרך כלל הוא יעשה את זה לבד, זה בסדר. הוא הגיע הביתה, כולו דביק, כמעט ישאל אותו, מי נתן לך סוכריה? למה? הסביר הרב קוק בן היה, שכשאדם מתרגל להכיר טובה לחבריו, לשכניו, להוריו, הרגש הזה של הכרת הטוב מלמד אותו לאט לאט לזהות. לזהות את הטוב. ומתוך הכרת הטוב שהולכת ומתפתחת בו, יודע לזהות את השם. יודע להכיר טובה לריבונו של עולם. הוא יודע לזהות את מהלכי השם בעולם. את תופעת השם בעולם. ואז הוא יודע לראות בחרוב, לראות את הגאולה. ולכן כשחוני המעגל מתעורר פתאום לחמור שלו, יש רמחי, רמחי. יש צאצאים. זה יהיה רצון שנזכה להיות עם אותה ראייה, ונזכה שהשאריות של הלילה הזה יעברו כמה שיותר מהר, ונזכה לאור שלם ומלא שיופיע על עם ישראל. שבת שלום.